טוב, אני מתחיל. רגע, מחילה. נדבר על אמונה. נשתדל. כתוב בספרים הקדושים שהעבודה מראש השנה ועד שמיני עצרת זה ההקמה של האמונה, של המלכות. מלכות השם יתברך בעולם, אנחנו ממליכים אותו בראש השנה, ואנחנו עוסקים בכל העבודה הזאת בעצם עד שמיני עצרת ושמחת תורה. ההקמה של המלכות. טוב, אז כתוב בספרים הקדושים שהמלכות היא משולה ללבנה. כן? המלכות משולה ללבנה. ולית למגרמה כלום, ועם ישראל הרי משולים ללבנה. ויש סיפור מאוד פלאי אצל רבי נחמן ברסלב, אני אקריא אותו וננסה לראות על מה. הלבנה בעתה בקובלנה לפני החמה. באשר שהחמה משמשת עיקרה ביום ובימות החמה, והיא צריכה לשמש בחורף ובלילות הארוכים ובקור, הלבנה היא מתלוננת. והייתה החמה מפייסתה שתעשה לה מלבוש, וקראו לכל החייתים הגדולים והחשובים לעשות לה מלבוש, ורצו גם החייתים הקטנים להילך, ואמרו, מאחר שאין קוראים אותנו, אין לנו להילך. ובאו החייתים הנ"ל, והשיבו שאי אפשר לקח לה מלבוש, כי לפעמים היא קטנה ולפעמים גדולה, על כן אי אפשר לכוון מידתה. ובאו החייתים הקטנים ואמרו שהם יכוונו מידתה ויעשו המלבוש, השיבו להם, אם החייתים הגדולים אין יכולים, איך תוכלו אתם? טוב, מה זה הסיפור הזה? רוצים לתפור ללבנה מלבוש, אבל הלבנה היא בעייתית, היא גדלה וקטנה. אין לה מידה אחת, היא כל הזמן הרי עסוקה בלהשתנות. אז תראו מה כתוב, ככה נהגו לומר בשם רבי נתן, תראו, כתוב כך. פרשו ורמזו בו אנשי שלומנו שעניין הלבנה שמושלת בלילה בעת הקור הוא עניין העבודות הקשות שצריך לעשות ככמעט חצות והתבודדו חוץ לעיר וכדומה. הדברים שהם הם יותר מסירות נפש מאשר לבד. ועניין הלבושים שצריכים לעשות לה הוא עניין כוחות הסבל וההתחזקות הגדולה לעמוד על המשמר ולשמש אותו יתברך בעת הקור והקושי. אבל אי אפשר לעשות למלבוש אחד ללא שינויים, כי פעם צריך התעוררות ופעם התחזקות לרוב העליות והירידות שעובר על כל אדם. ומידה זו של התחזקות אין מצליחים לתפור ולעשות לאלו החייתים הגדולים במעלה, כי אם החייתים הקטנים. כי רק בכוח התמימות והפשיטות אפשר למצוא דרך נכון וישר לעמוד על עומדו בכל עת, הן בעלייה, הן בירידה, חלילה. כי רק הצדיקים שהולכים בדרך התמימות והפשיטות, היינו בדרך תפילה, הם יכולים לסלול דרך נכון וישר לכל אחד, שיחממו וישמרו וינצרו בכל עת ובכל זמן, ואף בעת הקור הגדול. ככה נהוג לומר שהעבודה הרוחנית עוברת או צריכה לעבור דרך 10 ספירות רוחניות, מתחיל מהכתר ונגמר במלכות, 10 ספירות, כן? אז נהגו לומר שהחימום הראשון או הפעולה הראשונה היא פה, בחבד. חוכמה, בינה ודעת. דבר ראשון, האדם צריך בתור התחלה להעביר את ההשגה שלו, את ההבנה שלו, את הפעולה שלו שהוא עתיד לעשות בעולם, דרך השלוש מידות הראשונות. חוכמה, בינה ודעת. החוכמה מביאה אוספת נתונים, הבינה מבינה דבר מתוך דבר, ובחיבור ביניהם נוצר דעת שיכול לסבול הפכים. ויש הרגש בראש, זה הלימוד שלי, זה ההתעמקות שלי, זה שהבנתי פתאום משהו. אבל זה לא מספיק, עכשיו זה צריך לעבור לחגת, לחסד ולגבורה ולתפארת. זה מתחיל לייצר גוף שלם, קומה שלמה. חסד, גבורה ותפארת זה כבר, אתם יודעים, זה כבר כלי העשייה. ואנחנו עושים עם הידיים שלנו, ואנחנו בונים את הדבר ומוציאים אותו לפועל. אבל עדיין זה לא מספיק, זה צריך לרדת עכשיו לנצח עוד יסוד. נצח עוד יסוד כלי ההליכה. עכשיו צריך ללכת בדרכי השם. כן, אני יודע את הדבר, אני אפילו מרצה עליו, אבל עכשיו זה לא פשוט, עכשיו צריך לרדת לרגליים. ואנחנו נתעכב על זה אחר כך על הרגליים, זה מגיע בשמחת תורה, אבל תראו מה יש בסוף, 9 ספירות, איפה העשירית מלכות? מלכות זה האמונה, שהיא חייבת בכל דבר להיות, כי יראת השם אוצרו אין, ואם לאו לאו, כל מה שעשית ועסקת בתורה וקבעת העיתים והכל, יש לך יראת שמיים או אין לך יראת שמיים? זאת אומרת, רבנו אומר, אם האדם היה לו יראת שמיים, באמת היה מודע לנוכחותו של השם יתברך, זה הסעיף הראשון בשולחן ערוך, אז בטח היה מתפלל יפה יפה. כי הוא פה. לא ברמת הרעיון, ברמת האמונה, הספירה האחרונה, המלכות האמיתית של השם יתברך בעולם, איפה זה עובר? דרך מקום אחד, דרך הספירה התחתונה ביותר, ספירת המלכות. ואתם יודעים מה העניין של ספירת המלכות? חושך. ויוצא כך שבכל פעולה שאנחנו נצטרך לעשות, אנחנו נצטרך לעבור בתשע ספירות העליונות, ולהיכנס פנימה אל הספירה האחרונה, המלכות, בשביל לעשות תוקימת על הדבר, שיהיה לי את העשר ספירות שלמות, הקומה השלמה, אני אצטרך תמיד לרדת אל החושך המוחלט, להיכנס פנימה לתוך בלבול וקור איום ונורא, ושם אין הרגש. כי כל זמן שיש לי הרגש בראש, בלב, בידיים, וגם ברגליים, לא צריך אמונה. מתי האמונה מתגלה? האמונה מתגלה בחושך המוחלט. שם כל מה שעבדת עכשיו, יועיל לך להדליק נר, לעבור את המנהרה הזאת. אבל רבים רבים וטובים מאיתנו שם עוצרים, קופאים, מתים. מספרים על הקפיצה הגדולה, יש את הקפיצה הגדולה, וככה אני תמיד מתאר לעצמי, קראתי את זה באיזה מקום, האדם הוא הולך בדרכי החיים, בהתחלה הוא הולך לבד, מדי פעם יש איזה צוק, חייב לתת קפיצה. אין ברירה, קפיצת האמונה. להתחתן איתה או לא להתחתן איתה, איזה קפיצה אתה צריך לתת, בן אדם. לעבור דירה, לא לעבור דירה. כל פעם מחדש, מה הבעיה? שכל פעם המסע נהיה יותר כבד ויותר כבד ויותר כבד. קופץ לבד בתור אבק, צעיר, בסדר, היום אני כבר קופץ עם 7 ילדים על הגב, כל קפיצה כזאת היא מבהילה, היא מפחידה. ויש אנשים שהם, והקפיצה היא תמיד מפחידה. כמו בפעם הראשונה, כי זאת קפיצת האמונה. לא דומה אדם שהוא עכשיו נכנס בדרכי עבודת השם, לאדם שעובד 20-30 שנה בדרכי עבודת השם, מבחינת העוצמה של העבודה שלו, מבחינת החושך, הם זהים לחלוטין. שהוא בחושך והוא בחושך, זה אותו חושך. אין הרגש עכשיו, עכשיו אתה צריך לתת את שלך, זה עכשיו רק אתה, רק אתה והחינוך העצמי שלך, ומה שאתה עשית מכל מה שלימדו אותי רבותינו ורבותיי ואבי ואימי וכן הלאה. עכשיו רק אני, מצליח או לא מצליח, עושה או לא עושה, רוצה או לא רוצה. כל זמן שיש לי הרגש, אז אני לא צריך לעורר אמונה. ושם למטה כל מה שצריך זה רק עכשיו לעבור את החושך, והחושך הזה, שם הלבנה פתאום מאירה, כי רבי נחמן אומר, וככה גם נהוג, הזוהר כותב שהשמש היא החמה, היא החוכמה, חיות, חטא, חיות, החוכמה תחיה את בעליה, הלבנה היא המלכות, והם, החוכמה מאירה על הלבנה. ואם יש ביניהם עכשיו צד גשמי, אז היא לא מאירה. הלבנה אין לה מעצמה שום דבר, רק את האור של הביטול שלה, שהיא מקבלת עכשיו מתוך התמימות והפשיטות שלה. ככל אשר יורוך, על ימין שמאל לשמאל ימין, זה צריך תמימות גדולה מאוד בשביל זה, מאוד גדולה. אז הרגשים זה ילדים עם כיפות, הילדים שלי עם כיפה, כמה אמונה אני צריך בשביל להסתובב בבית, השכנים שלי עם כיפות, נו מה אתם עושים צחוק? יש בית כנסת, כולם, התארח אצלי איזה אדם חילוני, וכשחזרנו בבית כנסת אז הוא שמע את הנקישות של הכפות במרק, בכל הבתים. אז הוא אמר לי, תגיד, אתה רוצה להגיד לי שעכשיו כולם עכשיו אוכלים? ואמרתי לו, כולם אוכלים, אחרי זה כולם הולכים לישון, אורי דברי תורה, אחרי זה כולם במקום בבוקר יקומו, כולם. הוא אמר לי, בוא נע, זה פורמט מנצח. שכולם עושים אותו דבר כל הזמן, אתה אף פעם לא מפסיד שום דבר, זה תמיד אתה יודע ש... תחשבו זה, טוב, צריך להיות תל אביבי בשביל להבין את זה, אבל כן, זה נכון. ההרגש שלי הוא כל כך חזק, שכמה אמונה אני צריך כבר לשתף, אבל לעשות שבת באיזה באיזה מקום בפריז, שמסוכן שאני מסתובב עם כיפה ברחוב, ואין לך בית כנסת, ואין לך שום דבר, ועכשיו לעשות שבת, או לקיים מצווה בפרסיה וכן הלאה, זה מסובך. עכשיו אני צריך הרבה כוחות של אמונה, עכשיו זה רק אני מול השם יתברך. וכאן הוא רומז על הקור על המלבוש, סליחה, שלמה דווקא הקטנים יודעים לעשות מלבוש ללבנה? בגלל שהם תמימים, בתמימות שלהם, הם עושים את המלבוש. בתמימות. טוב. אבל מהי האמונה? מה זה הדבר הזה בכלל? היא פה, היא לא פה. רגעים אני אחוז בה ודבוק בה ומלופף בה, ורגעים אני פשוט כופר שאין דברים כאלה בעולם. אמינו את המלאך, אמינו את הגלאך. רגעים זה מבליח, ואנחנו יודעים שהשם פה, אנחנו יודעים את זה ממש, שיש, יש, יש שכר לפעולתך, ורגעים אתה מסתכל ואתה אומר, מה הריבונה של עולם? אתה באמת פה? זה פשוט לא יאמן. עד כמה זה... אז הזוהר קורא לאמונה, אולים תשפיר תדלת לעינין, על מה יפה שאין לה עיניים. היא קמה בלילה ומסתתרת ביום, ומתקשטת בקישוטים שלא היו, כך הוא אומר. האמונה זה העלמה הזאת, העלמה בת המלך שאנחנו צריכים ללכת להביא אותך, אבוי לנו, היא בתוך החושך, ורובנו בחושך קופאים. הנה שמחת תורה. וואי. עכשיו, רגע לפני שאנחנו יולדים אנחנו צריכים עכשיו לקחת את כל הדבר הזה ולהשתמש בו. אתם יודעים כמה קשה לרקוד? אתם יודעים. זאת עבודה שהיא הרבה יותר קרובה לאמונה מאשר העבודה של ראש השנה. ראיתם איך ירדנו מהראש לנענועים? עכשיו אנחנו רוקדים ברגליים, אנחנו בונים קומה שלמה לגמרי. וזה הרבה יותר קרוב כבר לאמונה, וזה הרבה יותר קשה. אדם תמים, הוא יכול לרקוד. אדם שהראש שלו כבד, לא יכול לרקוד. אדם שיש לו, קוראים לדבר הזה, זה לא חס שלום המונחה שאנחנו משתמשים בו היום לפילוסופיה, זה צורת חשיבה שהיום היא כבר, לא יודע, נשארו איזה בזנים נכחדים אבל, של פילוסופים, אבל רבנו אומר שהפילוסוף הבעיה שלו זה שהראש שלו יותר כבד או יותר גדול מהלב שלו, וכשהוא צריך להניח את כל מה שהוא יודע על הלב, הלב לא מחזיק, והלב מתפרק פשוט. אמונה פשוטה, רבנו אמר, אני מברך אתכם שיהיה לכם אמונה כמו הנשים שלכם והילדים שלכם. שתהיה לכם את היכולת הזאת פשוט להשליך את הכל ולהבין שזה לא אני. שאלו אותי מה אני מלמד בתל אביב, ואמרתי שאני לא מלמד שום דבר, אני בסך הכל, אני עוסק בדבר אחר, אני עוסק לאהוב. בעצם מה שרבי נחמן חידש זה שהשם יתברך, הוא אוהב אותנו, אבל בעוצמות שאי אפשר לתאר. אוהב אותנו ממש, אבל כמו שאנחנו, לא אוהב אותנו צדיקים, והוא עתיד לאהוב אותנו, והיום ככה כמו שאני בדיוק ברגע זה. תראו את הדגש כאן על הפשיטות והתמימות, הדבר היחיד שיכול לבנות את המלבוש ללבנה. היחיד. אתם מכירים את הסיפור על המבול, שזה בדיוק על העניין הזה, שאני אספר אותו בקצרה, המלך יצא לצייד, וירד גשם באמצע מבול שבר ענן, ואז כולם רצו להתחבא, להסתתר, כל השרים. והמלך טעה ככה בחושך בלילה, ופתאום הוא ראה אור קטן, והיה שם איזה כפרי ערל, ככה רבנו אומר, הוא היה גוי בכלל, היינו להראות עד איפה. והמלך נכנס, והוא לא ידע שהוא מלך, הוריד לו את הבגדים, נתן לו בגדים חמים, נתן לו דייסה כזאת, אתם יודעים, של גריסים, נתן לו, והרדים אותו על התנור. בבוקר המלך קם, מבסוט כולו, לא טעם בחיים כזה טעם, ולא היה לו כל כך נעים אפילו במיטה שלו המלכותית. והגיעו כל השרים לחפש אותו, וכשהם הגיעו, אז הוא אמר, אתם לא לוקחים אותי לזה. הוא לוקח אותי והוא מניח לי את הכתר על הראש. ובדרך, אז רבנו אומר, והערל שם את המלך, לא ידע, לא התייחס בכלל למלכות שלו, והוא לקח וצעק, בדרך גסות, דיה, דיה, לסוסים, שהמלך לידו. ובדרך המלך אמר לו, מאחר שאתה הצלת אותי ועשית לי כל כך טוב, אז מה שאתה רוצה אני, תבקש בקשה ואני אתן לך. אז מה הוא ביקש? ותראו את רבי נחמן, את העניין של הסיפור. הוא אמר, תשמע, הדרך מכאן לאודסה היא נורא רחוקה, ואתם שמתם עכשיו, המלך שם כאלה סימני דרך, וזה 40 ורסטות. אז אם אפשר שהמלך יקצר את הדרך שישים, אז המלך אמר לו, טוב, אין בעיה, בסדר? ואז במקום לכתוב 20, אז הוא כתב 40, ואז זה יתקצר, אתם מבינים? אז רבנו אמר ככה, וככה יהיה לעתיד לבוא, שמי שיביא בסופו של דבר את מלך המשיח, ויחתיר אותו, זה יהיה האנשים הפשוטים, אלה עם העבודות הפשוטות, פשוטות, אלה שיש להם יכולת לסמוח בעצמם עכשיו, ולא לחיות בתוך מראה שחורה של חוסר היכולת שלי, להגיע למה שאני חושב בדמיון שלי, שמה, מצפים ממני או שמה? מספרים על איזה, על איזה אדם שישב ולמד דף גמרא, 10 שעות, ואז היה איזה חסיד ברסלב שם, שלא היה למדן מי יודע מה, ואז הוא ישב והוא למד את כל הדף בתוך שעה. אז הוא בא אליו ואמר לו, מה הלימוד הזה שווה? אז הוא אמר לו, אני אגיד לך, אני למדתי אותו 10 שעות, אז הוא אמר לו, תראה, אני עשיתי חשבון שעשר שעות אין לי ללמוד, וגם אין לי יכולת ללמוד, אז הורדתי את מה שאני לומד בשביל הרבי שלי, בשביל אשתי, בשביל השבר שלי, בשבילכם, ולמדתי רק בשביל השם יתברך. אז זה לקח לי שעה. הפשוט, זה לא שהוא יותר צדיק, הוא יותר אבא אומנה. הוא יותר הוא, זה הוא, זה אני, ואני עובד את השם בדרכי המיוחדת. אני לא חושב ש... לא, אני לא חושב, סליחה, זה לא, אמרתי משפט לא טוב של פוליטיקאים. רבי נחמן ברסלב מלמד אותנו את זה ממש. הוא אומר, אל תחפש את האמת המוחלטת, השלמה שבשמיים, זאת של איך משה רבנו קיים את המצוות. מי אתה? מאיפה הבאת את זה, את הגאווה הזאת? רק דבר אחד תעשה, תהיה, תורחז באמת על פי מדרגתך. אתה. ברגע נתון, האם אתה עומד באמצע או לא באמצע? אתה מאמין בזה, בבריאה הזאת או לא? טוב. יש תיאוריה פסיכולוגית ככה די מעניינת שאנחנו לקחנו אותה לצורכנו, והיא מדברת על רב מימדיות של האדם. מהו האדם? במה אני צריך להאמין? מה אני עושה עם זה, עם האמונה הזאת? מה זה בכלל? ותשמעו, זה פלא גדול. כי תחשבו על זה, אדם הוא רב-מימדי. רב-מימדי זאת אומרת שהוא לא יודע מה יהיה המשפט הבא שלו. הוא לא יודע כלום. מה הוא יודע בעצם? אני, זה מה שאתם רואים עכשיו? אני הרבה יותר מזה. הייתי רוצה לדבר אין סוף עם הפנים של ברד פיט. אם הייתי יכול. חתיך כזה. אבל לא יכול. זה אני, הסתכלו איך עשו אותי עם הזקן הזה ככה, וככה השם בך עשה אותי, זהו. אני הרבה יותר מזה, אני חושב כל הזמן על זה שכולנו, תחשבו בכל רגע נתון, overqualified, בהרבה ביחס למה שנתנו לנו לעשות בעולם הזה, תחשבו על זה. כל אחד שאני יושב איתו, ידבר איתו, יגיד לי, תשמע, נשמע, שאני כזה, אם היו נותנים לי עכשיו 100 מיליון דולר, והיו לי, אתה יודע מה הייתי עושה בעולם? כן, נכון. אנחנו... הרב מימדיות שלנו היא, הסתכלו על תינוק, תינוק נולד, והוא רב מימדי בעליל, אין לו אורך גובה רוחב, אין לו כלום, יש לו, הוא פוגש את היד שלו פעם ראשונה, הוא בשוק, חבל על הזמן, לא נדבר על הרגל, זה פשוט מפתיע אותו שיש לו מידות, ויום אחד המותק של אמא, המותק של אמא, המותק של אמא, אמא מעמידה אותו, שהוא מספיק גדול, מול המראה, ואומרת לו, אתה רואה את זה? זה המותק של אמא. עכשיו תחשבו מה קורה, מה קרה במוחו של כל אחד מאיתנו, זה ממש בקע. שבר. כי פתאום הרב מימדי הזה, שאין לו שום יכולת להשוות את עצמו לשום דבר, הוא יחיד בבריאה, וכל העולם לא נברא אלא בשבילו, ומתקיימים בו כל שברי חזל, הוא פשוט, הוא תמים, אין לו, הוא מאמין באמונה פשוטה ומוחלטת, שיהיה בסדר, הוא חוצה את הכביש ככה, אז זה, הוא פתאום רואה שיש לו אורך ורוחב. עוד צורה של קיום בעולם שהוא לא היה מודע לה בכלל. מהי צורת הקיום הזאת? איך אתם רואים אותי? אופה. עכשיו רגע. אז הוא יותר גבוה ממני, והיא יותר, השיער שלה יותר חלק ובלונדיני. והעיניים שלה יפות ואני מכוערת, והוא כזה ואני כזה, והנה זה הגיע. ונשאלת השאלה עכשיו, שתלווה את האדם לאורך כל החיים שלו, ואם הוא לא יתעורר מהר, איפה אני חי? איפה אני? איפה אני יותר? באובייקט או בסובייקט. מה אני? רב מימדי ועלי לחלומות שלי. אני ראוי שאני אחלום אותם? ראוי לחפש אהבת אמת? ראוי לחפש אותה? אני לא מדבר על אישה או על, 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 על זיווג, אני מדבר על הבת מלך. אני מדבר על הנסיכה, על האמונה, העבודה שלי, על היכולת שלי באמת, באמת לחשוף באמת. עזבו אותי עכשיו, הגעתי בזמן לבית כנסת או לא. באמת, ככה בלי שאף אחד רואה. ככה בשקט בשקט בעבודות פשוטות. הקשות באמת, אלה שמצריכות אמונה. יש או אין? ויתרתי כבר. זאת שאלה שבן אדם ישאל את עצמו כל החיים שלו. איפה אני חי? במראה? בדו-מימד? כמה קרמים יש לי בבית, כמה אני עסוק בכך זה נראה מבחוץ, בתוך הזיה מטורפת, כי אף אחד לא יודע מה החבר שלו חושב עליו, זה שאנחנו מדמיינים פעמיים, אני פשוט עצוב בגלל שאני מדמיין שאתה חשבת עליי משהו שבכלל אני אין לי מושג מה זה. מי הם האנשים האלה? מי זה הדו-מימד? שימו את הנוף הכי יפה בעולם, שימו מראה גדולה לפניו, ותסתכלו, וזה נראה אמיתי הדבר הזה, זה פלא גדול, זה פשוט נראה אמיתי. רק אם תתקרבו מספיק, תיגעו בזה ותראו שזה קר וכפו ומת, אין פה שום דבר. מלבדו, התברך, אני מצטער מאוד. שם התברך, באים אליי אנשים שהם עדיין לא שומעים תורה ומצוות לשיעור, אני אומר להם, היום אני אראה לכם את הקדוש ברוך הוא. ואחרי זה תבואו, אני אברך אתכם. ואז אני אומר, תעצמו את העיניים, עכשיו תפקחו את העיניים, והנה הוא. אתם רואים? השם יתברך בפשוט עכשיו, בלי הרבה זה, זה האנשים שמסביבך, זה האווירה שבחדר, זה מזג האוויר, זה. הייתה פעם נסו, רבי נחמן נסע באונייה, שהוא היה צעיר לארץ ישראל, והיה שם, היה שערה מאוד גדולה, והייתה שם רבנית אחת, מאוד מאוד גדולה, אישה של אדמו"ר. אז היא אמרה לכל הספינה לצעוק לשם יתברך ולהגיד תהילים וכן הלאה. ורק רבנו ישב בצד ככה ולא עשה שום דבר. אז היא ניגשה אליו כולה כעוסה ואמרה לו, מה זה נכד של הבעל שם טוב ולא עושה שום דבר? אז הוא אמר לה, במילים עדינות, הוא אמר לה, אולי אם תשתקו, אז הים גם ישתוק. אז היא הבינה מה שהבינה, הלכה והשתיקה את כולם, ותוך שנייה הים נרגע. יש משהו באנרגיות שמסביבי, במה שקורה מסביבי בכל רגע נתון, הנה הוא, ככה זאת ההתגלות שלו עכשיו, ומה שקורה במקום אחר. הנה ההתגלות שלו כרגע, האם היא, אתה פוסע בדרך שהיא תפארת לך, או שלא? שאתה מגיע נעים, שם יתברך. מאוד פשוט. עכשיו, הדו-מימד הוא מפחיד נורא, בגלל שבדו-מימד אף פעם לא מספיק. אף פעם. זה עשיו ויעקב, הם נפגשים, אומר, יש לי רב, יעקב אומר לו, יש לי קול, כמה זה רב, כמה זה הרבה, 2 מיליון, 2 מיליון. הרבה זה תמיד מעט, ביחס ל. יעקב אומר, יש לי קול, יש לי הקול. כי יש לו את הבחינה הזאת, יש לו את השם יתברך איתו. אצלנו, בבית, ובכלל ככה, אני חושב, אני לא אומר בברסלב, כי אתם יודעים מה זה ברסלב. אבל בתורה של רבי נחמן, הקשר עם השם יתברך, רבן שהוא כל הזמן עסוק בלעבוד עליו או לדבר עליו, זה העניין של האמונה. ואני תפילה, הוא אומר, בטח שחולקים עליי, אני מדבר הרבה מתפילה. הייתי יכול לכתוב לכם ספרי הלכות, הוא אומר, מפה עד הודעה חדשה, היו מחזיקים אותי אחד הגדולים, אבל לא חפצתי בזה. לא חפצתי בזה. לעשות טובה לבעל בחירה, זה החידוש הגדול. לעשות טובה לבעל בחירה, איך אפשר לעשות טובה לבעל בחירה? רבנו אמר, זה הדבר הכי קשה בעולם. הוא יוצא החוצה מהדלת, לא משנה מה תגיד לו, יש לו בחירה. בכל רגע נתון, מה אתה יכול להצמד אליו? רבנו אמר, אני יודע לעשות טובה לבעל בחירה, לתת לו עצות טובות שהוא בעצמו יבחר. כי יש רבנים שהם באים ומדברים, או ספרים של רבנים יותר שהם באים, ואתה יוצא אפוף אימה, וזה מחזיק יום. מהדרשה איומה, בסדר, לקחו לך את הבחירה ליום, זה הכל, זה מה שעשו. מי יודע לתת לי כוח לקום חצות, לכוון שעון, להתפלל היום בכוח, שענה רבה, פתקה, תבה, ריבונו של עולם, זה היום ממש, להתייחס לזה ממש, בדרמטיות הראויה, ולזה שנפל להציץ או נתקע אוטו, בסדר. אמונה בשם יתברך, זה הרבה יותר ממה שאני חושב, אז אצלנו נהוג לומר, אל תדברו עליו, או תפסיקו לדבר עליו כל כך הרבה, ותתחילו לדבר אליו, ומשום מה משהו קורה בתוך הבסיס של האמונה, ריבונו של עולם, אתה פה עכשיו איתי? אתה איתי פה עכשיו? אני מניח לסובייקטיביות שלי לפרוח, אני מניח לעצמי להאמין במה שאני מאמין בו. אני לא צריך אף אחד שיספר לי על זה, אני רוצה לחזק אותי בשמחה. אבל האמונה הפשוטה שלי, הפשוטה הזאת, שאני לא לבד, מישהו שאל אותי פעם אם אני מאושר. נו, העיקר שאתה מאושר, כן? שחוזרים בתשובה, זה. אז אמרתי, איזה מאושר? מה מאושר? אתה משוגע? אני פעם הייתי הרבה יותר מאושר. אז אמר לי, איך? אמרתי לו, תשמע, אני זוכר שהייתי פעם אדם חילוני, תל אביבי, לא איך, אתם יודעים. אמרתי, מה היה החלום שלי? בית גדול, שתי מכוניות, ואישה דוגמנית. 13 כבר היה לי. זאת אומרת, חוץ מהבית. ואמרו, אתם מכירים את הבדיחה עלה? קיצור, שטחן אחד הגיע פעם ל... שטחן אחד הגיע פעם אחת לאבא, ואמר לו, יש לי בשבילך בחור מותק, דבש, ממש מידות טובות למדן, מתמיד, אתה לא ראית דבר כזה. אז הוא אמר לו, בקיצור, מה אתה מבלבל את המוח? הוא ספרדי או אשכנזי? הוא אמר לו, השטחן, איך אני אגיד לך את זה? הוא שני שלי ספרדי. אז הוא אמר לו, שני שלי ספרדי? אז הוא אמר לו, כן, תראה, שלושה שותפים באדם, וההורים ספרדים. שיעלה מהעולם. שיעלה מהעולם. אז, כן. אז בתוך המקום הזה שאני נותן לסובייקט שלי להיות דרמטי, אני נותן לסובייקט שלי לעבוד. אני נותן לעצמי להאמין, באמת, לשחרר את הדבר. זה צריך להרפות הרבה הרבה משחלים, צריך להרפות הרבה, לא לגמרי חס ושלום, אבל בטח כשעוסקים בתפילה, בטח כשעוסקים באמונה, בטח כשעוסקים בדבר הזה, להרפות מכל החוכמות ולעשות עבודה פשוטה, פשוטה, כגון לדוגמה הריקודים בשמחת תורה. אנחנו עברנו דרך הנענועים, על הבוקר גם יש לנו נענוע רציני, אבל העבודות הפשוטות האלה, שם בעצם תמונה, ואתם רואים את זה, האמונה, ואתם רואים את זה, שכמה שהאדם הוא יותר חכם, יותר קשה לו לרקוד, חד וחלק, פשוט מאוד. כי אין לנו את היכולת לנוע בין זה לזה. וכמה שאדם גדול יותר, ככה יש לו את היכולת להפעיל את השכל שלו, ומדי פעם לנתק את השכל ולעבור אל הרגליים, שיהיה בחינת ליבו נסע את רגליו, ולרקד ולשיר ולקפוץ, ולתת לסובייקט שלו לצאת החוצה. אני חשבתי על זה, תדעו לכם, השם יתברך בכבודו ובעצמו הוא סובייקטיבי. תחשבו על זה, זה דבר מדהים, אתם מבינים מה אני אומר לכם? השם יתברך בכבודו ובעצמו, האין סוף ברוך הוא סובייקטיבי, הוא אוהב אותנו יותר מכולם. זה מטורף לגמרי, זה בלתי אפשרי, זה לא הגיוני, ואף על פי כן, אז מינימום, לא יודע, להשוואת צורה, אני גם רוצה להיות סובייקטיבי. מה זאת אומרת? כן, כל העולם נברא בשבילי. ואני לא משחרר את זה שפתאום אני שומע תוכחה, או שפתאום לא יצא לי, או שנכשלתי. אני לא משחרר את זה. עדיין כל העולם לא נברא אלא בשבילי. האמונה של האדם היא מחזיקה אותו במקום, במקום שבו החושך הוא מוחלט. וזה כמו, טירונות. יש לך הרבה הרבה תרגולים ביבש, ואז אחד רטוב, וגם אז זה לא מלחמה. ואני חושב על זה, על העבודה הרוחנית של האדם, שמדי פעם הולך לך. פתוח פתאום, אתה פותח את התהילים, וואלה, זה הולך, לא יודע, קורה. ואתה אומר תהילים ופתוח, אתה מרגיש פתאום ממש ממעמקים קראתיך, יוצא לך איזה אוי כזה, ואתה ממש, היה לך טוב. זה רגילה. עכשיו לא נלחמים. עכשיו אתה עם הראש מעל המים, אבל ברגע שאתה תצליח לעבור את ה... יהיה לך קצת התאוששות, אז מה שיקרה זה שהשן בך יש לך בחזרה לתוך העניין, בום, עם הראש פנימה לתוך המים. זה השלב שבו אנחנו צריכים לקפוץ, זה השלב שבו צריך לשחרר את המוחין, לשחרר את השכל, לשחרר את הכל, ולהגיד, איני יודע דבר, רק דבר אחד אני יודע, ריבונו של עולם, אתה איתי ואצלי תמיד. תמיד, 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 וממילה עכשיו מה שאני אעשה, זה ימשיך להיות שמח. פעם אחת היה, זה זקן במאה שערים סיפר לי על זה, שהוא היה צעיר, הוא היה ליטווק, והוא נקלע לשיעור של ליקוטי הלכות של רבי נתן, והדרשן אמר באמצע השיעור ביידיש, השם יתברך, הוא אמר, אי בשתי רואה ופרי לך בעל אבירה, בעל אבירה שמח. והוא חיכה, הוא חשב שאוזניו לא, זה הוא חיכה עד הסוף, ובסוף הוא הלך אליו, הוא אמר לי, אני הייתי בחור רציני מאוד, והוא התחיל לצעוק עליו, מה זה? לא רק בעל עבירה עוד שמח, פחות שיהיה עצוב מהעבירה שלו, שיתפלש באפר לפחות, שלא יראה את הפרצוף שלו אחרי שהוא עושה עבירה. אז הוא אמר, הוא שתק לי ככה, ישב בשקט, ואז בסוף הוא אמר לי, לא הבנת מה אמרתי? אז אמרתי, לא, לא. אז הוא אמר, זה בגלל שאתה גרינר, אתה עוד צעיר. חכה, יום אחד תבין. ואז הכן הזה אמר לי, אני עברתי את גיל 90, אני מתחיל להבין. מתחיל. הפרי לחיבה לווירה. בגלל שאנחנו כל הזמן עסוקים, וזה מעוגן בתוך התורה של ברסלב, תבינו, זה עמוק מן ים, זה לא דבר פשוט. בגלל שאנחנו כל הזמן עסוקים בלהסתכל קדימה, שאין בה, הוא שם לנו את העיניים מקדימה. קדימה, לשם. מה היה? מת. נגמר. כל מה שהיה יכול עכשיו לקחת לי, זה את עוד רגע. שקע בעצבות, זה מה שהוא אוכל, היצר הרע. שם, בתוך החושך. עכשיו, פלא גדול, אני עוסק בתשובה כבר 20 שנה, לא שהצלחתי, אבל לפחות אני נורא מנסה, והבנתי את הטריק שלו, וככה הטריק עובד. אתה, אנחנו, וזה לכולנו, דרך אגב, הכל אחד במדרגתו. אתה יושב על הברכיים של היצר הרע. הוא מארסל אותך. לא, בקטנות, כל אחד בשלו, אני אומר עוד פעם רק, והוא ככה איתך, ואתה מבסוט, ככה, נתפסת ברשת, אז פרפר בה להנעתך. טוב, אני בנפילה עכשיו, אני לא יכול לפתוח ספר, אז פותח מחשב. כבר, אתם יודעים, כל אחד במדרגתו. בקיצור, שם, יום, ואז מגיע באיזשהו שלב הרצפה, היא מגיעה, וכל אדם יש בו, אתם יודעים, את הנקודה היהודית, ואתה קם, אתה אומר, זהו, גמרנו, לא יכול יותר. די כבר, פתאום איזה יום, אני יודע, אלול או משהו כזה, ואז אתה קם, ואתה מתחיל ללכת, ואתה בורח ממנו, ואתה בורח, ואתה הולך, 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 וכל יום יש לך התחזקות מזה שהלכת ממנו, ואתה אומר, זהו, אני צדיק, הנה, אני כבר מחזיק שבוע בתפילות כל בוקר, ואני קם, ואיזה יופי, ואני אפסיר, אפילו עכשיו אני חושב, אני אלמד קצת אחרי, אתה הולך, 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 ולא יאמן, אבל יום בהיר אחד, לא לוקח הרבה זמן, ואתה שוב מדפק על דלתותיו של הארמון, של היצר הרע. והוא פותח את הדלת ואומר לך, שלום, מה העניינים? מה קורה? מה שלומך? בוא שב. והוא פותח את האלבומים, זה הוא הכי אוהב לעשות. והוא, בתמונות הכי גרועות שלך, הוא מראה לך, והוא אומר לך, זה אתה? רון, חותם כל אדם. ואז הוא, זה אתה, כן, זה אתה, כן. ואז בסוף הוא סוגר את האלבום, הוא אומר, תגיד לי, נשמה, שאלה קטנה. מי אמר לך שאתה יכול לברוח ממני? אתה לא יכול לברוח ממני, אתה לא תברוח ממני בחיים, אתה אפס, אתה חושך, אתה כישלון. הוא יושב לך פה ומתחיל. ולא לוקח 10-20 דקות, ואתה מתרווח, אתה אומר, אוקיי, נכון, צודק. לא בשבילי. ואז כמובן ששוב פעם מנצנץ את הנקודה היהודית, ועוד פעם הבן אדם קם, והוא אומר, די, ועוד פעם הוא עושה את הסיבוב, וככל שהסיבוב מתרחק ככה, אתה אומר, זה הוא לא יחזור אליי יותר. הוא לא יחזור אליי יותר, ואתה חוזר אליו. זה אתה חוזר אליו כל פעם. אבל שם טוב, יום אחד מישהו בא אליו, שאל אותו, עד מתי יצא רדוף אחריי? אמר לו, אתה חושב שהוא רודף אחריך? זה אתה רודף אחריו עוד. עכשיו, ככה זה יכול להיות פעם, פעמיים, שלוש. באיזשהו שלב בן אדם יגיד, אני לא יכול לנצח את זה. זה לא לנצח. אין, כנראה שאף אחד לא מנצח. כנראה שזה בכלל לא קשור לזה. ורבנו אומר, איזה מצחיקים אתם. בדבר אחד הוא לא מגלה לכם שאת האוצרות הכי גדולים, הם נמצאים בתוך הארמון שלו. שם הם נמצאים. איפה איבדנו את כל מה שאיבדנו? בהערות הגדולות שלנו? בנפילות. בתוך הארמון שלו, שם איבדנו את כל היעלומים. וכל פעם אנחנו נאלץ בימי חיינו להיכנס פני בסוף כל מעגל שנעשה. יהיה אשר יהיה, אנחנו נאלץ להיכנס עוד פעם לתוך המנהרה של החושך, שם שהוא אומר לך, מה העניינים? בוא, שב קצת על הברכיים, עכשיו זה זמן לנוח, תתיר, לא נהגו. אז זה התקופות האלה, פה אחוז עצמך היטב, פה אחוז עצמך היטב, שם המקומות האלה ששם אין אף אחד לא ידע יותר שום דבר אף פעם, זה רק אתה מולו יתברך. עכשיו, הנקודות האלה, בשביל לפשט את הנקודה של האמונה, איך אני רואה אותה, צדיק רשע, אני ככה, יש לי תמיד איזה. אני אספר לכם סיפור. זה הצלחה שלי אחת, בדרך כלל אני נכשל, אבל לפחות אחת. והסיפור הולך ככה שאילל, הבן שלי, הוא היה קטן ממש, תינוק, הוא השביעי כבר, אז אנחנו הורים די מנוסים. אז בלילה אני לומד תורה בלילה, בגלל שאני מלמד ביום. אז בלילה אני, אתם יודעים, שב עם הספרים. חברים מקשיבים לקולך, השמיעיני, אל תשאלו איזה זה, חוט של חסד נמשך עליו. בקיצור, אני יושב בחדר שלי ולומד, כולי בקדושה ובתארה, שלא ראיתם דברים כאלה הרבה זמן. חושב מאיפה לצלם את עצמי לומד, לעלות לפייסבוק. ואז פתאום אני שומע את התינוק שלי מלמטה. טוב, עכשיו, בגלל שאני אבא מנוסה, אני יודע מה הולך לקרות. עוד כמה שניות, הוא יעשה עוד וואה. ואחרי זה עוד וואה, ובוואה הרביעי בערך אשתי תתעורר, לביאה, אוי, ישנה שעה וחצי, שישה ילדים, תינוק, מחזיקה את כל הזה, אוי, ותרד למטה, ותעשה לו את הסיבוב הקטנצ'יק, מה זה זה? בקבוק, גרפס, חיתול, זה. עכשיו, יש לי תירוץ, מה זה תירוץ? התירוץ נולד עליי, אני עוסק בתורה. אני, יש לי את כל הזוהר איתי, וכל כתבי הארי איתי, וכל המקובלים, כולם איתי, שב, תלמד. שכל אחד יעשה את העבודה שלו. עכשיו, ואף אחד גם לא ידע, אני צדיק גמור, מה אני יכול לזה? אבל יש עוד משהו שהייתי יכול לעשות, לשים את כל הדברים האלה בצד, ולהיות פשוט, להיות צדיק. ומה לעשות? לעשות ככה, תראו, וזה כל ההבדל בין צדיק לרשע, לפחות לזה, זה זה. אופ! מכירים את זה? שאתה קם, יורד למטה, עושה את הסיבוב 10 דקות, מסניף תינוק חדש. איזה כיף. חוזר חזרה, וגם אפילו בבוקר שאשתך אומרת לך, אוי, לא ישנתי כל לילה, אתה אומר, את לא ישנת, את מה היה לי כל לילה, תרטר אותי. בשביל לקחת קצת, אם אפשר, קרדיטים וזה. צדיק או רשע, אמונה, יש שכר או אין שכר על הצעקה שהבלעתי ולא צעקתי, שקמתי ואף אחד לא ידע. יש שכר או אין שכר, זה הפונקציה של האמונה, כמה כעסתי היום, זה הפונקציה של האמונה, של הרגליים, לא של השכל, בשכל אני יודע שזה לא טוב לכעוס, בסדר, אוקיי, שבת, זוהר אומר, תבערו אש בכל משבותיכם, זה על הכעס, ביום השבת, אני יודע, בסדר, ברמת השכל אני יודע גם הרבה דברים, אני יודע לכתוב על זה מאמרים, אתם רוצים, מה שאתם רוצים, דעות, אבל ברגליים לעשות את זה, לסתום את הפה, כשעכשיו הכעס מתעורר ולהוריד את הראש ולעבור את המחזם ככה, או זה צריך להיות בן אדם שיש לו יכולת בלב שלו להחזיק את כל מה שהוא יודע, להשתיק ברגע אחד ולהיות פשוט, פשוט, פשוט. סיפר לי חבר בנושא הזה, סיפר לי חבר שיש איזה כלא, יש איזה, אתם יודעים, יש מרוץ מכוניות שקוראים לו פורמולה 1, זה המכוניות ממש מהירות, 300 כמה שהן נוסעות, ולא כל אחד יכול להיות נהג של מכונית כזאת, יש איזה אחוז באוכלוסייה שיכול, ועושים טסט. מה הטסט? מושיבים אותך על סימולטור שנוסע 300 כמה, ואתה מתנגש בקיר. זה הטסט. עכשיו, מה העניין? העניין הוא כזה, יש איזה אחוז מסוים של אנשים באוכלוסייה, או נגיד את זה ההפך. רוב האנשים, רוב הציבור, יש להם ברגע שהקיר מתקרב אליהם במהירות 300 קמ"ש, מה שהם עושים בעצם, הם מקרינים את עצמם עכשיו, הם מנסים לדלג בזמן. הם בשביל הפחד או הטראומה גורמת להם לעשות דילוג בזמן, והם מקפיצים עצמם אל הקיר, והם פשוט עכשיו רק מחכים למכה. זה נראה ככה. מכירים את זה? לא עשיתי קול של אישה בכוונה, זה סתם עשיתי, אבל זה, מה זה משנה? בכל מקרה, מה עשיתי עכשיו? אני כבר בקיר, אני כבר במכה, אני רק מחכה לה עכשיו, אני מזמין אותה שתבוא. ויש אחוז מסוים של אנשים שמסוגלים, ברגע שהם רואים את הקיר מתקרב ב-300 קמ"ש, לעשות את התנועה הבאה. זה הכל, זהו, הכל, כלום. פשוט מאוד, בלי פאניקה, יש להם את היכולת הזאת, את הקור רוח הזה, אני חושב זה 30% בערך, שיכולים להיות נהגי מרוצים, פק! 30% זה בעצם בדיוק מתאים לאחוז הגירושין, נכון? אחד משלוש, כי שתיים משלוש, נפגשים אחד בשני, על מה? על החלב המקולקל, על זה שהמכונה לא שם מכונה, על זה שהיא, על מה? על כלום. היכולת לנהוג את עצמי בעולם הזה, לנהוג את עצמי בעולם הזה, זה אף אחד לא יעשה בשבילי, זה רק אני צריך לכבוש את הדבר הזה לבד, זה חינוך, זה משמעת עצמית כזאת שאין בעולם. אני יש לי פלוס גדול על מי שנולד דתי. אני אגיד לכם למה. אני חזרתי בתשובה, סיירת מטכ"ל. אני בהתחלה שראיתי אדם הולך עם כיפה ברחוב וציציות, אני פשוט הייתי אפר לרגליו, אני על זה, למה? מה, למה הוא עובד השם? הוא עובד השם, אתה רואה אותו? הוא עובד השם, מה שאני עוד לא יודע את התפילה בעל פה, אני זוכר, ראיתי, היה איזה, לא זוכר כבר, וזה, ראיתי חבורה של בחורים, בחורי ישיבה, ציונות הדתית, עומדים ומתפללים, באיזה הר, והם התפללו בלי סידורים. הם היו באיזה טיול או משהו כזה, וראיתי אותם עומדים ככה ומתפללים בלי סידורים. אני זוכר שכמעתי להיות כמותם, רציתי להיות כמותם שאי אפשר לתאר פשוט עד כמה. כן, איפה אנחנו ואיפה זה, מה מריצים את התפילה? אמרת מנחה, לא, צריך, אמרת ברכת המזון. כל מי, איפה זה בכלל? אני מבחינתי, מי שעובד השם, אני יודע מה צריך בשביל זה, זה קשה נורא. מי שנולד לזה, הוא לא מודע לזה, זה זורם בדם שלו, אז מה, הוא לא יקום לתפילה? אז מה הוא יעשה? זה, אני, שאומרים לי לפעמים, אני משמר את זה בכל הכוח שלי, אני לא אתן לעצמי להיות חרדי. לא ייתן לעצמי, לא משנה מה יהיה, לא ייתן לעצמי להיות דתי, בחיים שלי. בחיים שלי, פשוט מאוד. אני זוכר שהייתי ביום כיפור ברשבי, אנחנו עושים מדי פעם יום כיפור ברשבי, אז אחרי המקווה, אחרי זה בא אליי מישהו, אחי, אח שלו. כן, אוקיי, ורמת הזה. אמר לו, טבלת כבר? לא מכיר את הבן אדם. אמרתי לו, כן. אמר לי, ומלכות, הלכו אותך? אמרתי לו, כן. אמר לי, ותפילת השב של רבנו יונה, איפה נכנס את הבן אדם? אז אמרתי לו, אז הוא התקרב אליי, אז אמרתי לו, אני גוי, אני לא, אני רק עכשיו, אז הוא אמר לי, אשריך, אשריך, כבר לא אמר לי אחי, אבל תתחזק, תתחזק. אני יוחז מזה, אני תובל לגירות פעם בשבוע, יום שישי, תובל, אומר, לא יודע, אולי אין לי מושג. רבי נחמן, שהוא היה צעיר, הוא היה מברך, בתור ילד, ברוך שלו עשה אני גוי, בבוקר אכן תילת ידיים. הרבי שלו, הוא שמע שהוא לא מברך, שלא עשה אני גוי. אז הוא אמר, מה? אז הוא אמר, לא, אני מברך בבוקר, מוקדם. אז הוא אמר לו, למה? אז הוא אמר לו, לא יודע, אתה יודע כמה אנשים לא נוטלים ידיים בבוקר? ואני נוטל, אז זה ההבדל ביני לבין גוי, אז ישר אני, לפי הגמרא שצריך על ה... יש את המקומות האלה שהיהודי הוא באיזשהו אופן שכח, היהודי שבי הוא שוכח, וצריך להזכיר לו את זה. אנחנו לא סתם, הקדוש ברוך הוא לא הקדוש ברוך הוא לא אובייקטיבי, הוא סובייקטיבי לגמרי, הוא בחר אותנו. הוא בחר אותנו אחד-אחד, ממש. להיות לו עם סגולה זה לא צחוק. בסדר, העבודות הגדולות ניתן לאנשים הגדולים, ומה יהיה עם החייתים הקטנים? החייתים הקטנים בשום יתפרו את המלבוש ללבנה. אנחנו יכולים במעשים הפשוטים שלנו, ככה, לא יודע. לגנוב תהילים, פה ושם. היצר הרע, אנחנו ככה לימדונו רבותינו שהוא גונב מאיתנו כל הזמן. הוא עסוק בלגנוב, לגנוב, לא גונב לך זמן, גונב לך חשק, גונב לך רצון, ורבנו לא אומר ככה, רבנו אומר זה הפוך, לגמרי. הכל אצלו, יא משוגעים, הוא כבר גנב אותנו, אנחנו בתוך הפה שלו. אז אתם צריכים לגנוב לו. וכשהוא אומר, קבעתם עיתים לתורה, ששואלים את האדם, קבעת עיתים לתורה? אז הוא אומר, קבעת מלשון גזלה, קבע את קובעים נפש, מלשון גזלה, גזלת עיתים לתורה? לא, אני בא לבית כנסת, מה אני אגיד, מזמור תהילים? מה אני אגיד, משנה? כאילו, אין לי סדר, לא, אני כבר איבדתי אותו, איפה אני אתחיל עכשיו, מה, מההתחלה אני אתחיל, דף יוימי, איפה עכשיו אני אקח? אז רבנו אומר, ימשוגע חפ, תגנוב, תחטוף. לקחת, אמרת, משנה, קצת ברטנורה, יש לך אותה, נגמר, זהו, שלך. אבל אני חכם, אני לא יכול, אם לא עם כל הלומדס, אז אני לא, העבודות הפשוטות, ואשרנו מה טוב חלקנו, שיש לנו כתפיים כאלה רחבות לסמוך עליהם, ששימח אותנו בזה, והוא אמר, יש מישהו ברמת האמונה הפשוטה של היהודי, שהוא סופר כל שתיקה, כל שתיקה, איזה כיף. עוד דבר אחד. האחיזה הכי גדולה זה ברגלין, ברגליים, מבחינת רגלי היהודות מוות. המלכות היא האישה שלנו גם. שתהיה לנו, או שהנוכחית, אילו אם אנחנו עוד לא. ורבי נתן אומר, ככה אני אגיד לכם, ככה לעניין שלום בית, שזה מאוד חשוב להתחיל את השנה טוב. שרבי נתן אומר, מלכות אבן העזר שם, ליקוטי הלכות, הוא אומר שעיקר העניין בעצם זה שישמח את אשתו. שישמח את אשתו. מה העניין שישמח אשתו? שישמח את המלכות, שיכניס שמחה במלכות. כי המלכות או האישה היא בקו האמצע. נכון? היא יכולה, המלכות שהיא עולה, אז מי מבחינת רגלי הירדות מוות שהם נאחזים בה? ואז האישה, המלכות שלי, הופכת להיות מרירה. ומה לעשות שהמלכות מרירה? אתם יודעים מה קורה, נכון? זה לא משנה שאתה המלך הכי טוב בעולם, יערפו לך את הראש, יעלו על הבסטיליה ויורידו לך את הראש. העם לא מרוצה. בסדר, מה אני אעשה שהם לא מרוצים? לא, נשמה, זה אתה המלך של זה. תסתכל לך המלכות שלך נראית. אז אם המלכות שלי היא מרירה, אז זה אומר שאני צריך עכשיו להמתיק אותה. אם אני אצליח לשמח אותה, למשוך שמחה אל תוך המלכות, היא תתחיל לעלות. ורבי נתן אומר שהיא מטפסת, היא עולה ליסוד, היא עולה לתפארת, והיא עולה עד למעלה בבחינת אתרת ועלה, שהיא הופכת להיות כתר. ובואי ושלום, אתרת בעלה זה השמחה שהמלכות שלי היא עולה למעלה, שאני פודה אותה מתוך הקליפות, שאני גואל את מלכות ישראל, זה הכל אחד. שלום בית עם השכינה הקדושה, צריך האדם שיהיה לו שלום בית עם אשתו, עם השותף שלו, עם השכן שלו, עם המדינה שלו, עם הארץ שלו, בטח עם העם שלו, צריך שיהיה, זה הרב קוק אומר את זה, דרך אגב, הוא אומר חוט, נמשך. בין כל הדברים האלה. וזה אותו עניין, זה אותו עניין, זה העניין של האמונה. כל העולם נברא אלא בשבילי, בסדר. הוא נברא בשבילי, אני לא בורא אותו, אני לא עשיתי אותו, אני בסך הכל מתמודד. אז אני אתמודד, ברוך השם, עם הרבה אמונה. מי שיזכה, בעזרת השם, לרקד כהוגן, להרים את הרגליים, מבחינת, לא, לנקות את האחיזה הזאת של האוילם הזה ברגלים שלנו, שלא נותן לנו לרקד, לא נותן לנו לרקד מחמת שמחה ואמונה, שהלב שלנו לא לוקח אותנו. תדעו לכם, מי שיצליח להרים את הרגליים קצת ולמחוא כפיים, ימתק הרבה דינים, ימשוך שמחה למלכות. והאישה שלכם, תראו אתכם שמחה מעזרת נשים, בכלל אתם לא מאמינים בזה צחוקים יהיה. ועזרת השם נזכה לשמחה גדולה השנה, ונזכה לפדות את המלכות מהגלות האיומה שלה, וסוף סוף מלכות השם תתגלה בעולם בשמחה ובפשיטות אמיתית, ושנהיה אנשים מאמינים, עזרת השם. יש לכם שאלות? משהו? איזה שאתם רוצים לדבר עליו? בעוד 5 דקות? טוב, יש לי בדיחה. אם כבר מדברים על שמחה. אז מרוקאית אחת, אימא מרוקאית, אז, אבל גויה, לא. אז היא הולכת לה, הילד שלי סיפר לי בדיחה על איזה מישהו דתי, הוא ככה וככה, איזה מישהו חרדי, ככה וככה. אז אמרתי לו, אבל דוד, זה בדיחה זה על חרדי, אז הוא אומר לי, לא, זה חרדי גוי. אז איזה מרוקאית אחת באה לאספת הורים, אז המורה אמרה לה, מרסל, אני לא יודעת איך להגיד לך, אבל הבן שלך יש לו ADHD. אז היא אומרת לה, כפרה עליו, איך אוהבת הלהקה הזאת? כן. טוב, אנחנו נוסעים הביתה. אלא אם כן יש לי עוד 5 דקות, אני יכול לספר לכם עוד סיפור קטן. איזה חוזר בתשובה אחת, פעם אחת סיפר לה, החבר'ה שלו, יושבו ככה, אתם בטח מכירים את הזה, יושבים ככה ואומר, קרה לך, אני הייתי באפריקה, שעוד הייתי חילוני, הייתי באפריקה, ויצאתי לטיול בספארי, ולא כמו היום, אחי, אנחנו ישנו בשטח, ובלילה הגיע נמר, קמתי, אני שומע נמר, התחלתי לרוץ, רץ אחרי הנמר, רץ, כמעט, זה, תפס אותי, טרף אותי, אכל אותי, הרג אותי, מתתי. אז הוא אומר לו, אבל אתה חי. אז הוא אומר לו, זה חיים זה? טוב, כן. לא, אם, כן, 4. כן. בהתחלה זה לאט לאט, זה היה הדרגתי. בהתחלה היה לי מילה כזה, כל פעם שאני עומד בניסיון, אז אני שם אחד. כן. אז מישהו אמר לי, מזל שלא שמת על כל מה שאתה לא עומד בניסיון, כאילו... אמרתי, בסדר, לקחתי את האופציה הקטנה. אז בהתחלה זה התחיל ככה, ואז אנשים התחילו להביא לי כל מיני דברים, כאילו, אתה יודע, שהם עשו בבית ואמרו תהילים תוך כדי ודברים כאלה. אז זה נהיה פעיל, טוב, הם אומרים תהילים שזה, אני בשמחה, לא אכפת לי. אבל זה עצה טובה, כל פעם שאתם עומדים בניסיון, תעשו לכם איזה סימן, תזכרו, עמדתי בניסיון, פעם אחת. ובזה טועים חסידים הרבה רבנו אומר, שנדמה להם שהם כבר שברו איזה מידה אחת, ובזקנותם פתאום עוד פעם זה מגיע הרבה יותר קשה ממה שזה היה פעם שעברה, ואומרים, עבדתי ולא הצלחתי, הוא אומר, לא, משוגע, זה תמיד יהיה באותו מקום, זה תמיד תחזור לאותו מקום, אבל כל פעם, אתה פשוט נמצא כבר במקום אחר, אז עכשיו, המדרגה שלך עכשיו, יהיה מה שיפיל אותך, זרוק את השכל, לעתים זרוק אותו, כשאתה מתפלל, שים אותו בצד, כשמגיעות עבודות קשות, שים אותו בצד. עכשיו, כמו ילד, כמו ילד ממש, לתת לזה לפקוע. הבת שלי ישבה לי פעם לברכיים עם קופסה של חרוזים. אני מספר את זה למשרד החינוך. אז היא ישבה, והיא יושבת עם זה, ואז פתאום היא עושה לי ככה. מול העיניים, מכירים את זה? אני אומר לה, לא, 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 לא לשפוך, לא לשפוך. טוב, בואו ננתח את הרגע שנייה, נבדוק אותו, זה מאוד חשוב איזה. למה אני לא רוצה שהיא תשפוך את החרוזים? אני מקרין את עצמי לקיר, 5 דקות קדימה אני זוחל ואוסף, ומקלל את היום שקניתי את החרוזים האלה, נכון? מכירים את זה? זה. אוקיי. למה היא שופכת את החרוזים? זה ומפרה ממש הוראה מפורשת של אבא שלה, זה לא צחוק, תחשבו. למה? למה היא שופכת את החרוזים? אני אגיד לכם. בגלל שהיא שומעת אותם. ואתם יודעים מה הם אומרים לה? הם אומרים לה, תשפחי אותנו, תשפחי אותנו, תשפחי אותנו, תשפחי אותנו. כך הם אומרים לה. למה הם אומרים לה? אתם מכירים את הרגע הזה שכל החרוזים נופים על הרצפה ופה, פה, 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 כל הצבעים וזה? זה רגע נרון קסום. בבית של מישהו אחר או בסרטון ביוטיוב, אבל לא על הרצפה שלי. כן, אבל היא לא אכפת לה מזה. בגלל שהם קוראים לה ממש תשפחי אותנו. מה עם השלולית שקוראת לילד לקפוץ לתוכה? אשתי יום אחד נוסעת במרכז המסחרי, היא רואה 3 ילדים, מכירים את הגשם שהוא ממש, כמה שאבישרים לא עוזר, פתאום מכות כאלה של שבר ענן. והיא נוסעת במרכז המסחרי ככה, והיא נוסעת, והיא רואה בזווית העין 3 ילדים עד פה, בתוך שלולית עד פה. ואז ככה היא מסתכלת ובאמת מסכנה האמא שלהם, ובדאבל טייק היא אומרת, דובי! בטח ש... ואחד, כן, ברור. ועכשיו נשאלת השאלה, יש פה ילדים, אז אפשר לשאלת. מה נעים בגרביים רטובות? נכון? כאילו, בן אדם מבוגר, הוא אומר, אוקיי, כאילו, אבל יש לנו את זה. אנחנו לפעמים, כשאף אחד לא רואה, אנחנו בקטנה עם האוטו. כי אנחנו לא... נכון? הגדר היא קוראת לילד להעביר מקל. גלונג, 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 החלון המלוכלך של האוטו, הוא קורא לילד לצייר עליו, נכון? הוא חייב לכתוב עליו משהו, תנקה אותי משהו. העולם הזה מדבר אליהם. לא, גם אלינו, פשוט הפסקנו להקשיב לו. לחזור לשם, למקום הזה, שבו אתם יודעים, ילדים, אנשים מבוגרים, הם מציירים. כשמגיע גיל מבוגר, אדם לוקח עכשיו, קונה לעצמו סט ב-$1,000 של איזה הוא יודע, והוא מצייר בשביל למכור את הציורים, בשביל להשתייך למיליה מסוים, או בשביל למכור ציורים. מה עוד כאילו יכול להיות אם הוא זה? גם ילד מצייר, אבל ילד לא מצייר בגלל שום דבר. ילד מצייר כי צריך לצייר. עובדה, נגמר לו הדף, הוא ממשיך, נכון? הוא לא עוצר. על הקיר זה ממשיך, כאילו מה, זה הציר, הוא מצייר כי זה קורה. מבוגרים רוקדים. אז בתל אביב נוהגים לרקוד, באלנבי יש מועדונים, לובשים את הבגדים של הריקודים, והולכים למקום של הריקודים, ואז שנכנסים, אז שותים משהו, ואז רוקדים. גם אנשים קצת יותר, אז הם הולכים לערב ריקודי עם, או שהם רוקדים ריקודים סלונים או שנות ה-60, וכן הלאה במקום, עם הנעליים ועם הכל. ילדים רוקדים בכל מקום, כל הזמן, הילדות שלי הם בסופר, הם שומעות, הם ית, מזגן רחוק שמזכיר להם איזה שיר והן מתחילות ושנינו על זה, לא אכפת להם כלום. הן רוקדות כי צריך לרקוד עכשיו, הן צריכות את זה. מים לשיר? אנחנו שרים, כשכל החבר'ה ביחד עם גיטרה ליד המדורה או שהולכים לערב שירה בציבור, איפה אנחנו? ובמקלחת, אבל תכלס, אנחנו שרים, אנחנו צריכים, אנחנו עושים את הדברים בתור מבוגרים, אנחנו עושים וי, אבל מה עם המקוריות? המקוריות שהייתה לנו אז בתור ילד היא לא הלכה לשום מקום. אנחנו גם שומעים את העולם הזה. אנחנו שומעים אותו, אנחנו מפחדים ממנו. לא, מה יגידו עליי בדו-ממד? מי יגיד עליך? אין שם כלום, זה כלום, אין שם כלום. אין שם שום דבר. יש רק אתה פורח או נובל, רק אתה חי, יש לך את המקום להיכנס פנימה לתוך הסובייקט או לא. אז לעניין הצמידים... יש את המקום הזה שבו אני שאלו אותי למה אני לא מוריד את הקעקועים שלי. אמרתי, אני משוגע, אני כל יום במקווה נזכר. אני נזכר, ברוך השם, שמה שזה לא, זה לא, זה לא מובן מאליו בכלל. זה לא מובן מאליו. הכיפה הזאת זה לא מובן מאליו. אני בוחר את זה בכל רגע מחדש, בכל רגע מחדש. זה חשיבה קצת שונה ממי... אני פגשתי את רבי נחמן, והוא עשה כמול, זה בדיוק מה ש... נסעתי פעם עם איזה רב בדת צדה חרדית, זהו, אני מסיים, אני נסעתי עם איזה רב בדת צדה חרדית בתל אביב, היינו צריכים להגיע לאיזה מקום, לקחת אותו, ואני נוסע בתל אביב, כולי מבסוט עם האוטו, כמעט שמתי לו גלי צהל, והוא עם הכובע מעל עם הפנים כאן. הוא אומר לי, אני לא יודע איך אתה חי פה, אני לא מבין איך אתה חי פה, זה בלתי אפשרי לחיות פה. אז אמרתי לו, הרב נכון, בשמיים יש מכונה כזאת גדולה, שכל פעם שהרב עושה מצווה, אז יורד גלינג, מטבע זהב כזה לעתיד לבוא, אז אמר לי, כן, יפה. אמרתי לו, לפעמים הרב עושה איזה מצווה, איפה אתה יודע, ממי נתת צדקה, מי עזרת וכן הלאה, פתאום גלינג, 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 גלינג. אז אמר לי, כמו בלאס וגאס, אמרתי לו, בדיוק כמו בלאס וגאס, אמרתי לו, אתה יודע, הרב, אני נוסע פה עכשיו עם הרב בתל אביב, ככה, ושום דבר, ואמרתי לו, סתכל, אני רק נוסע, ובכל רחוב, בכל שכונה, יש לי פה איזה אבי ריחת, אם הייתי רוצה, ואני נוסע פה עם הרב באוטו, ואני רק נוסע ככה בתל אביב, ויש לי גלינג, 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 בשמיים, בלגן. פעם אחת שאלו את פייגי, אמא של רבי נחמן, שאלה אותו, מה החידוש הכי גדול שלך? אז הוא אמר, אני שר מרע באמת. הסור מרע שלנו, שהוא נתן לנו, תגיד, אתה שר מרע? אתם יודעים כמה דברים אנחנו יכולים לעשות עכשיו? אני באתי לפה עם אפרים, ואמרתי לו, תראה מה קורה פה, תסתכל. תסתכל מה קורה פה, תראה איזה יהודים. שמנדדים שינה מעיניהם, אנחנו ישבתי בסוכה, לא היה שם כמעט אף אחד, לפחות שאני שמעתי שדיבר לא על הבעיות של האוטו שלו, ולא, כולם דיברו על איזשהו משהו שקשור בקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, איזה דבר מופלא, זה לא מובן מאליו בכלל, תראו כמה דברים יכולים לעשות עכשיו, כולנו, כל אחד במקום שלו, הבחירה שלי עכשיו היא התפארת שלי, זה שאני עכשיו בוחר להשתמש באמונה שלי, איזה כיף. אשרנו מה טוב חלקנו שנתנו לנו אמונה קדושה, אשרנו מה טוב חלקנו שהשם יתברך בחר בנו ובוחר בנו בכל רגע נתון, בכל שנייה ביום. איזה כיף, ככה להתחיל את השנה, והשם יעזור שתהיה לנו שנה כזאת מתוקה בעזרת השם, שנזכה לכל טוב. אמן.